שבת דף קי"ג, מתניתין, קושרין דלי בפסיכיה, אבל לא בחבל, רבי יהודה מתיר. כלל אמר רבי יהודה, כל קשר שאינו שקיימה, אין חייבין עליו. אומרת המשנה, אדם שרוצה לשאוב מים מהבור, בדרך כלל ביום חול, אם אין לו חבל שקשור בדלי, אז הוא לוקח חבל, וקושר אותו לדלי ושאב בו מים. אבל ביום שבת לא יעשה כך, בין שיש חשש שישאיר את החבל שקשר היום ביום שבת, שאיר אותו שם לעולם, אם כן נמצא שזה קשר של קיימה, וחייב חטאת. אלא מה יעשה? ייקח חגורה, זה נקרא פסיקיה, ופסקיה, ויקשור אותו לדלי, ועל ידי כך ישאב מים. ומדוע זה מותר? היות שחגורה היא דבר יקר, הרבה יותר מאשר סתם חבל פשוט, אז אין ספק שהוא לא ישאיר שם את החגורה הזו, אלא לאחר מכן הוא יתיר את הקשר וישתמש בה שוב לחגור את עצמו. לכן זה לא יקש קיימה וזה מותר. רבי יהודה מתיר, גם בחבל הוא מתיר לקשור ביום שבת. כלל אמר רבי יהודה, כל קשר שאינו שקיימה אין חייבין עליו. הגמרא שואלת, חבל דה מי, אלי מה חבל דה עלמה, רבי יהודה מתיר קשר שקיימה הוא, אלא חבל דה גרדי. אומרת הגמרא, במה נחלקו רבי יהודה וחכמים? אם נאמר, נחלקו בסתם חבל, שחכמים מוסרים לקשור אותו בדלי בשבת, ורבי יהודה מתיר, איך יכול להיות דבר כזה? הרי יש חשש שהאדם הזה ישאיר את החבל שם קשור לעמיגים, במקום שכל פעם אני אתיר ויקשור אותו יקשור, נשאיר אותו כאן לעולם, ואם כן נמצא שהוא חייב חטאת, זה קשר שקיימה. אלא אומרת הגמרא, הכהן לומר שנובר כאן בחבל דגרדי, דהיינו חבל שהאורג בגדים, אורג בדים, משתמש בו. חבל כזה גם כן אין ספק שהאורג, היות שהוא צריך אותו למלאכתו, הוא יתיר אותו, אף פי כן. חכמים אוסרים מטעם שיבוא אדם להחליף, יגיד כמו שיתירו לי חבל דגרדי, חבל של האומן, יתירו גם חבל רגיל, הוא לא יבדיל בין סוגי החבלים. ואילו הרבי יהודה לא גוזר ביניהם, לגבי חגורה, פסקייה, לכל הדעות זה מותר, כי זה ודאי, האדם לא יבוא לטעות, יגיד כמו שיתירו לי חגורה, יתירו לי גם חבל רגיל. אבל חבל דגרדי וחבל סתם יבוא אנשים לחיב, וכן חכמים אוסרים, ואילו רבי יהודה לא גוזר ומתיר את חבל דגרדי. שואלת הגמרא, למימרא דרבנן סברי גזרינן חבל דגרדי וחבל דעלמא. רבי יהודה סבר לגזרינן, ורמין הוא חבל איש נפסח, לא יהיה כושרו אלא עונבו. רבי יהודה אומר, כורך עליו פונדה או פסקייה, ובד שלא יענבנו, קשה דרבי יהודה, עד רבי יהודה, קשה דרבנן, עד רבנן. ואת הגמרא לפי דרך מה יוצא? שבעצם רבי יהודה הוא סובר שלהקל, לא גוזרים חבל דעלמא, אתו חבל דגרדי, או אתם דק חבל דגרדי, אתו חבל דעלמא, ולחכמים כן אוסרים, מחמת שיבוא אדם יתעוד לדמות דבר לדבר. שהגמרא וכי כך, הרי מצאנו הלכה הפוכה ממש, מה מצאנו? חבל דלי שנפסק, היה דלי שקשור בו החבל, אבל באמצע החבל הוא נחתך לשניים. מה עשה עכשיו, איך אדם ישב מים בשבת? אז דעת הנקמה אומר, לא יהיה כושרו אלא עונבו, תיקח את שני הקצוות של החבל, ואסור לקשור זה בזה, ותעשה אותם קשר עניבה, קשר עניבה זה כמו שאנחנו עושים בנעליים. זה לא נקרא קשר, וזה מותר, אדם עושה דבר כזה בשבת, זה מותר גמור, אין בזה איסור כושר. ואילו רבי יהודה אומר, אסור לעשות דבר כזה, אסור לעשות עניבה בשבת, אלא מה יעשה האדם? כורך עליו פונדה, זה סוג של חגורה, או פסחייה גם כסוג של חגורה, זה יקרוך האדם על גבי שני הקצוות של החבל, יקרוך עליהם, וככה על ידי הפונדה ופסחייה, עד שיחבר את שני הקצוות של החבל, ויפתח. כי אין ספק שהאדם הזה לא ישאיר שם את הפונדה ואת הפסחייה. מה זה כורך? לא הכוונה סתם כורך, כי זה ייפול, ישמת. כורך הכוונה היא כושר, עושה זה כריכה, קשירה בין שניהם, וכושר אותם, אבל לא על ידי חבל בחבל, אלא על ידי חגורה. אומרת הגמרא, ואילו, זה הייתה שרבי יהודה, אילו עניבה, הוא אוסר אותה. אם כן, קשה, שיצא אנחנו רואים שחכמים גזרו ואסרו חבל רגיל, זה חבל גרדי, שמייבוא האדם להתיר בחבל דעלמה. ואילו כאן, חכמים התירו לעשות עניבה, ולא אסרו שמייבוא לאדם לעשות קשירה רגילה. ואילו רבי יהודה בדיוק הפוך. רבי יהודה במשנתנו, התיר לקשור בחבל דגרדי, ולא אסר שמי יבואו להתיר בחבל דעלמה. ואילו כאן, הוא אוסר לעשות בעניבה, למה? גזירה שמי יבואו לקשור קשירה רגילה. אז אם כן, סתירה בין שניהם. שבעה גמרא דרבנן דרבנן לא קשיא, חבל בחבל מחלף, עניבה בכשירה לא מחלפה. אומרת הגמרא, קודם כל מחכים אין קושיה. כי אומרים, דבר ששתם אותו שם, זה נקרא חבל, זה נקרא חבל, זה חבל די גרדי וזה חבל די רגיל, אנשים לא יבדילו ביניהם, ולכן יטעו להתיר גם בחבל רגיל, ולפיכך אסור אחרי אפילו חבל די גרדי. מה שאין כן, עניבה וקשירה, שתי שמות שונים. אם תגיד לו עניבה מותרת, אין חשש שיבוא לטעות ולהתיר קשירה. דרבי יהודה, דרבי יהודה, לקרא שהתם לא משום דמי חלפה עניבה וקשירה, אלא עניבה גופה קשירה היא. ומה נענה לרבי יהודה אם ככה? מדוע אצלנו הוא מתיר ושם הוא אוסר? התשובה, שם הוא לא אסר בלי שהוא גוזר מדמה מלטה למלטה. הוא גוזר עניבה קשירה. אתו קשר על מה, אלו סובר שעניבה בעצמה היא נחשבת לקשר גמור, מעיקר הדין ולא גזרה. אבל דבר שהוא מותר מעיקר הדין, אומר רבי יהודה, לא גזרינן, לא אוסרים שהם יטעו האנשים ויחליפו דבר בדבר. אמר בי אבא, אמר חייה בראשי אמריו, מביא אדם חבל מתוך ביתו, וקושרו בפרה ובאבוס. תיבה רבי אחא עריכה, דהו רבי אחא בר פפא לרבי אבא, חבל שבאבוס, קושרו בפרה, שהפרה קושרו באבוס, ומלבד שלא יביא חבל תוך ביתו ויקשור בפרה ובאבוס, תרץ הגמרא הטעם חבל דעלמא, אחא חבל דגרדי. אמר רבי אבא, אמר רבי אבא שיא בשם רב, יכול אדם להביא חבל מתוך ביתו, ומה לעשות? לקשור את שני קצותיו, קצה אחד בפרה, וקצה שנייה באבוס, כדי שהפרה לא תברח, אלא תהיה שם ליד האבוס ותאכל שם ותישאר שם במקום. לכן מדגיש חבל מתוך ביתו. כלומר, לא רק חבל שימצא בפרה יכול לקשור אותו באבוס, או להפך. לא, חבל מתוך ביתו, כלומר לא קשור משום צד, יכול לקשור אותו קצה אחד בפרה, קצה שנייה באבוס. מקשה הגמרא על זה, והרי מפורש הברייתא נגד זה. הברייתא אמרה חבל שהוא כבר קשור בצד של האבוס, אז יכול לקשור אותו בפרה. למה? כי אתה רואה שהאדם הזה רוצה שיהיה לו חבל קבוע באבוס. את מה הוא שחרר כל פעם? את הפרה. הפרה מגיעה, קושר אותה, לאחר מכן כשהוא רוצה את הפרה, הוא מתיר את אותו הצד שבפרה. אם כן, הצד הזה שעכשיו הוא קושר בשבת, כל פעם הוא מתיר וקושר את הצד הזה, את הקצה הזה. לכן זה מותר. אבל משיכה בריתה ואומרת, אם יש לך חבל, אתה רוצה לקשור צד אחד באבוס, צד אחד בפרה, זה אסור. למה? יש חשש שהוא ישאיר צד אחד מהם לעולם. אם כן, נמצא שזה קשר של קיימה, אז אם כן קשה על רבי אבא שאמר דברים שלו בשם רב, הגמרא מתרצת, יש הדל. התם חבל דעלמא אחרי חבל דגרדי. מה שאנחנו אמרנו בבריתא, שאסור לקשור את שתי הקצוות, קצה אחד בפרה, קצה אחד באבוס, מדובר בחבל רגיל. אבל אם זה חבל של גרדי, אין חשש, אפילו אם קושר את שתי קצותיו, זה בצד הזה וזה בצד הזה, גם כן הדבר הזה מותר. למה? כי ודאי האדם לא ישאיר שם את החבל של הגרדי לעולם. למה? כי זה חבל חשוב, חבל שהוא צריך אותו למלאכתו. ולכן מלא, ודאי שהדבר הזה מותר. אומרת הגמרא, אמר רבי יהודה אמר שמואל, כיוון שהזכרנו חבל די גרדי, אז הגמרא מביאה פה עוד משהו שקשור לזה, לעניין של כלי מלאכת ההורג. כלי קיווי מותר לטלטלן בשבת. כמו שמותר לאדם לטלטל כל כלי שמלאכתו לאיסור, מותר גם כן לטלטל את כלי האורגים. גם כן מותר לאדם לטלטל אותם בשבת. בעו מיניהם מרב יהודה, כובד העליון וכובד התחתון, מהו? אינבליו ורב יבידה. הכלים של האורגים הם מחוברים מכמה חלקים. ויש איזה שני גלגלים כאלו, גלגל אחד למטה וגלגל אחד למעלה. גלגל הזה שלמטה, כל חלק מהבד שנהרג, הוא מתקפל שם, מתגלגל שם על אותו המוט הזה שלמטה. זה נקרא כובד התחתון. ויש הבד כאשר הוא מתחילים להרוג אותו, חוטי השתי, הם נמצאים, עוברים מצד לצד, על גבי איזה גם כן מוט כזה כבד ורחב ועווה, והוא נמצא למעלה, ממש בתחילת הכלי של ההורגים, כלי הקיווי. שאל אותו, האם מותר לטלטל גם את הכלי הזה, כובד העליון וכובד התחתון? או לא, אין ולאו ורב ידידי, הסתפך באמת רב יהודה בדבר הזה, האם גם את זה מותר לתתל או שזה אסור? איתמר, אמר נחמן אמר שמואל, לקריבה מותר לתתלם בשבת, אפילו כובד העליון וכובד התחתון, אבל לא את העמודים. מה זה עמודים? עמודים זה שני קורות, שאחד עומד מימין, אחד עומד משמאל, והמוטות שדיברנו עליהם מקודם, הם מחוברים אחד למעלה, בראש העמודים, והכובד התחתון למטה, בתחתית העמודים. אז הוא אומר, הכל מותר לטלטל, אפילו הכובד העליון וכובד התחתון, גם זה מותר לטלטל, אבל את העמודים אסור לטלטל אותם. אמר לרב נחמן, מה ישנה עמודים דלה? אלי מה? דכעבית גומות, גומות עם מלאק רהביין, דתנן, התומן לפת סנות תחת הגפן, אם מוצא על המגולין, אינו חושש לא משום כליים, ולא משום שביעית, ולא משום מעשר, ותלין בשבת, תרצה גמרה בשדה, לא תה להשבויי גומות, האחר בבית, אתה להשבויי גומות. אומרת הגמרה, אמר לו רבל רחמן, מדוע עמודים אתה אומר שאסור לטלטל אותם? מה הסיבה? הרי אמרת שכלי קיבי הם מותרים לטלטל. למה דווקא שני החלקים האלה, העמודים שבצדדים, למה אותם אסור לטלטל? אם תגיד לי בגלל שהיות שנמצאים באדמה, כשאתה מרים אותם, נוצר פה בעצם גומה באדמה, כי העמודים האלה מחזיקים את כל הכובד העליון והכובד התחתון, מלא הם לאט לאט שוקעים באדמה. כאשר אתה תבוא לקחת את הכלי הזה מקומו, ייווצר פה בעצם גומה. אז אם כן, אתה עושה גומה בשבת, חופר. אם זו הסיבה, זה לא מובן. למה? כי מה זה חופר? שאדם באמת עושה עכשיו חפירה. פה לא, האדם לקח כלי, לא עשה שום חפירה באדמה בעצם מעש שלו. הוא רק חפר כלי, וכאשר הוא יגביע אותו, נוצר ממלא חור. אז הוא לא עשה כלום. כן, מה איסור בדבר הזה? מאיפה למדנו שאם חור שנוצר מאליו, אין בזה שום איסור? כתוב, אדם שהיה לו לפת צונות שהם חתוכים, חתוכים כבר, והתמין אותם באדמה, לא הם קררים, אז הוא שם את זה בתוך האדמה, לא בשביל לזרוע, אלא רק שיהיו הלחלוחית של האדמה, תשמוע עליהם וככה. אומרת המשנה, כאשר אדם בא ללקח אותם, אם קצת עליו מגולים, אז מלא יכול למשוך בשבת את הלפת וצנון, להוציא אותם משם, כי הוא לא מטלטל מוקצה, לא נוגע בחול, וגם כן אין בזה לא משום מסור כליים, למרות שאם נמצא זה למשל ליד קרם, כי היוצא וסגיל לכאורה, הוא זרע קרם כליים, הוא לא זרע בכלל, הוא רק סתם זה שם רק לשמוע על הלחות שלהם, ולא משום שביעית, לא תגיד זה עכשיו זה נקרא ספיחין, גדולי שביעית, ולא משום מעשר, גם זה מהאוויר התנפח יותר קצת, אז לא צריך בשביל זה תרומות מעשות פעם נוספת. ונטלין בשבת, היות שלא מטלטל את החול לא כלום, אלא הוא מושך את העלים ממילא זה נמשך, אז דבר הזה מוטל לטלטל אותו שבת, עד כאן דברי המשנה. לכאורה, מה רואים מכאן על כל פנים? שוודאי כאשר הוא לוקח את אותו לפת וצנון, נוצר שם גומה. אז תגיד מה, הוא חורש? מה התשובה? לא. כיוון שהוא לא יצר גומה, אלא להפך, לקח את הפרי, ואותו הפרי שהיה תלוש, נוצר, הגומה התגלתה בסך הכל, אין בזה איסור חורש, כי גם פה אצלנו, מה הבעיה לקחת את אותם עמודים? הגמרא מתרצת, יש הבדל. שם מדובר שדה, בשדה גם נוצר גומה, אדם לא יבוא להשוות את הגומה שם. אבל כאן, איפה כלי ההורגים נמצאים? בבית, יוש, זה נמצא בבית, אז אם כן ממילא, יש פה בעיה שהאדם לא רוצה שהבית שלו יהיה עם גומות, יכול מישהו ליפול, להתאכל, לכן מה הוא יעשה? יש חשש שהוא יבוא להשוות את הגומה, ולכן הדבר הזה אסור מדי רבנן. הסברנו כאן את הנקודה, מה הבעיה לטלטל את הכלים האלה, השאלה הייתה מצד האם זה עכשיו כלי שנחתו לאיסור, או לא עכשיו כלי שנחתו לאיסור, ככה כתב ראשי, פה צריך להבין, אנחנו גם כלי שנחתו לאיסור, הרי מותר לטלטל צורך גופו ומקומו, ואם הכוונה היא, שנכון באמת רוצה לטלטל צורך גופו ומקומו, השאלה היא רק האם מותר לתת את זה אפילו מחמה לצל כמו כלי שמחתו להתר? לא מובן, איך אפשר להתיר כלי כזה גם מחמה לצל? הרי בוודאי זה כלי שמחתו לאיסור, הכלים האלה מיועדים להריגה. אז יש באמת מסבירים בדעת ראשי שזה נחשב, הוא הסתפק, כלומר אולי האדם, ההורג לא מקפיד להשתמש בזה רק לעיני הריגה, גם לעיני אחרים. הוא מנהל נחשב כלי שמחתו לאיסור ולהתר, שדינו שמותר לתת אותו גם מחמה לצל. ויש מסבירים, התוספות לקמן וגם הריטב"א פה, מסבירים שהיות שהוא הסתפק, כלומר, האם זה נחשב כמו מוקצה מחמת חסרון כיס, אומר לאסור לטלטל את זה לשום דבר, כמו קור, כמו סכין של מילה, סכין של שחיטה, שזה מוקצה מחמת חסרון כיס, אסור להשתמש את זה לשום דבר, או שאולי זה נחשב כמו כל כלי שמלאכתו לאיסור, שמלא כמו פטיש וכיוצא בזה, שמותר לטלטל אותו לצורך שימוש בגופו, ואז הוא אמר לו שאכן ההורגים לא מקפידים להשתמש בזה, ומותר לאדם לטלטל את כלי הקיבה, כלי ההורגים, אם אדם צריך אותם להשתמש בהם איזה משהו, מה שנקרא צורך גופו, או שצריך מקומם, זה מותר. חוץ מעמודים שרב נחמן אסר. בעם מיני רבי יוחנן מרבי יהודה בר לוואי, כלי קיבה, כגון כובד עליון וכובד תחתון, מהו לטלטלין בשבת? אמר לי, אין מטלטלין, מה טעם? לפי שאין ניטלין. אז רבי יוחנן מת שאלת רבי יהודה בר לוואי לגבי כלי ההורגים, מה הדין, אם מותר לטלטל אותם בשבת או לא, והוא דווקא אסר. למה? מפני שאין ניטלין, היות שאין דרך האדם לטלטלם, אם כן, הדבר הזה נחשב מוקצה גמור, ואסור לטלטל אותו בשבת. מתניתין, מקפלין את הכלים אפילו 4-5 פעמים, ומציעים את המיטות מלילי שבת לשבת, אבל לא משבת למוצאי שבת. אומרת המשנה, אדם שיש לו בגדים, בלשון המשנה, בגדים נקראים בשם כלים, מקפלים את הכלים, מותר לקפל אותם, לא נגיד לכאורה שכאשר הוא מקפל אותם, אז הוא משפר את הבגד, נחשב כמו מתקן מנה. לא, אפילו 4-5 פעמים בשבת, כיוון שהוא עושה את צורך שבת, אז הוא עכשיו מקפל את זה עוד שעתיים, שעתיים עוד פעם, עוד שעתיים, זה מותר. ומציעים את המיטות, מותר לפרוס סדין על גבי המיטה, לסדר את המיטות מליל שבת בשביל יום שבת בבוקר, זה מותר, אבל לא מיום שבת למוצאי שבת. זה כבר אסור, למה? כי מכין שבת לחול. רבי ישמעאל אומר, מקפלים את הכלים ומציעים את המיטות, מבד שאמרנו ביתר משבת עצמה, שבת עצמה, הוא רוצה רבי ישמעאל לחדש עוד הלכה, שמותר לעשות את זה מיום הכיפורים לצורך שבת. אם יום הכיפורים חל ביום שישי, אצלנו זה לא שייך, אבל כשהיה בזמן הראייה, שרובותיהם מקדשים את החודשים על פי ראיית הלבנה, על פי העדים, היה יכול לחול יום הכיפורים ביום שישי. וכן יכול לחול יום הכיפורים ביום ראשון, דהיינו מוצאי שבת. אז אומר לנו רבי ישמעאל, אם יום הכיפורים חל ביום שישי, מותר לסדר את הבית ביום הכיפורים לכבוד שבת קודש. מדוע? כי שבת חמורה יותר יום הכיפורים. יום הכיפורים, אדם שעשה מלאכה, עונשו בקרת בלבד. ואילו אדם שעשה מלאכה בשבת, עונשו גם במיטת בדין. לכן מותר לסדר מיום הכיפורים לשבת. וכן, חלבי שלמים, קורבן, חלבי שבת, קורבן תמיד שיקריב אותו ביום שבת, מותר לאדם להקריב אותו מתי? גם ביום הכיפורים, דהיינו מוצאי שבת, שזה כבר ליל כיפור, מותר להקריב אותו. אבל לא של יום הכיפורים שבת, אם יום הכיפורים חל ביום שישי, אסור לאדם להקריב את הקורבן הזה בשבת. למה? כי יום הכיפורים עכשיו כעיל, כאילו חול מול שבת קודש. רבי עקיבא אומר לו, לא, לא של שבת קריבים יום כיפורים, לא של כיפורים קריבים שבת, כל יום צריך להקריב אותם, כי יום הכיפורים זה יום שאסור מלאכה, יום שבת אסור מלאכה. נכון שזה קדוש מזה, אף פיכן, כל יום צריך להקריב אותו היום וזה הכל. גמרא אומרת, אמרי דרבי ינאי, לא שנו, אלא מה שיתרנו לקפל כלים, זה היתר שיתרנו אותו בקושי, רק כאשר בעצם זה לא כל כך מתקן, וב' כמו שנראה במשך, זה רק כאשר שבזה צורך גמור. בוא נראה. דבר ראשון, לא יתירו אלא באדם אחד, שאז זה לא כל כך מתקן את הבגד. אבל שני בני אדם שזה ממש מפשט מתאים היטב, תיקון גמור, זה אסור. לא רק זה, ובאדם אחד נמי לאמרן, אלא בחדשים, שהם לא כך צריכים תיקון. הם ככה, הם יפים וחזקים וכמו שצריך, אבל בישנים שהכיפול מאוד מועיל להם, נשאר מתקן מנה, לא, זה אסור. וגם החדשים שיתרנו, דווקא אם הם לבנים, שזה כיפול לא כך מתקן אותם. אבל אם זה צבועים, בגדים צבעוניים, אסור. אז כן, מה אמרנו כאן? מה שמותר דווקא אדם אחד שמקפל, בגד שהוא גם ככה חדש, ובגד שהוא רק לבן, דברים אחרים אסור. וגם זה כל היתר הזה שאמרנו, נכון שבזה כך תיקון, אבל זה דווקא כאשר אין לו מה להחליף, יש לו בגדים אחרים להחליף, אז תהיה את שירים קומתים, ותיבש בגדים אחרים שהם כבר מקופלים יפה מיום שישי. טענה, שבית רגמליאל לא היו מקפלים כלי לבן שלהם, פני שהיה להם להחליף, בית רגמליאל בית הנשיא, היו עשירים, ממילא מעולם לא קיפלו את הבגדים שלהם בשבת, אפילו לבנים, אפילו כשהם לבד, למה? פני שהיה להם שפע, סריות של בגדים, לכן מילא לא היו זקוקים כדי להחליף, אסור להם לקפל אותם. אמר אבונה, עכשיו את כמה שהזכרנו עניין של להחליף, אז הגמרא רוצה להגיד הלכה לגבי בגדים, לבישת בגדים לכבוד שבת קודש. אמר אבונה, אם האדם ביום שישי יש לו להחליף בגדים חדשים, מונקיים, מכובסים לשבת, יחליף. ואם אין לו להחליף, יש לו רק בגד אחד, אז מה יעשה? לפחות יתנהג כאילו הוא בן של מלך. ואם היינו להחליף, יש שלשל בגדיו. הם היה דרכם, את הבגדים שלהם שהיו ארוכים, היו מקפלים אותם, עושים עם איזה כיפול כזה, כדי שיוכלו ללכת מהר ברחוב. אבל לכבוד שבת קודש, יפתח את הכיפולים האלו, כדי שהבגד ייראה שהוא אחד כזה שהולך, כאילו כמו שרואים, מטטה בזה את הרחוב, שזה נשרח כזה על גבי הארץ. הוא אומר לה, ודאי שאחד כזה לא רץ ברחוב. זה מפריע לו לרוץ, אלא הולך לאט לאט. מי דרכו לעשות כך ביום חול? רק העשירים. וזה נראה כמו עשיר, שהוא הולך לבנחת, כל הבגדים שלו משולשלים על גבי קרקע. מהמקשה מתקיף לרב ספרה, והה מתחזיק כרמות רוחה. אז כמה, כיוון יכול יום הלאה כעביד העדנה עוד כעביד, לא מתחזיק כרמות רוחה. אומרת, כמה, איך אדם הזה ביום שבת יבוא ישלשל בגדיו עד למטה, כאילו עשיר, גדול? נראה כמו איזה גאווה שאדם הזה שחצן. את הגמרא, כיוון שבכל יום ויום הוא לא משלשל בגדיו כלפי מטה, ורק יום שבת הוא עושה את זה, אז לא נראה כרמות רוחה, כמו גאווה. אומרת, הגמרא, כתוב סוכי בדתו, מעשות דאחיך, ממצוא חפציך ודבר דבר. מה זה בכלל בדתו? שלא יהיה מלבושך של שבת, כמו מלבושך של חול, צריך בגדים מיוחדים, נעים. אומרת, הגמרא, וכיה, די רבי יוחנן, קרי למנה, מכבדותיי. איפה מצאים שחיבתו קשור לבגדים? הנה רבי יוחנן, מה היה קורה לבגדים שלו? המכבדים שלי. לאחד יש לך ככה, כי בהתאם למה שאתה מתלבש, ככה אנשים מבינים מהו המעמד שלך, ומכבדים אותך בהתאם. כתוב פסוק, חיבתו מעשות דרכיך, שלא יהיו הילוכה של שבת, כמו הילוכה של חול. כבר הגמרא תסביר את זה, מה הכוונה. ממצוא חפציך, מצוא חפציך, כמה זה מצוא חפציך? הכוונה היא שאסור אדם להמציא ולזמן לעצמו את החפצים שלו. למשל, אומר רש"י, אדם הולך ביום שבת ליד סוף שדהו כדי לראות מה יצטרך למחר. כל מי שרואה אותך שם ליד השדה שלך בשבת מבין שאתה מתבונן מה בעצם השדה הזו זקוקה. כדי שלא מחר אני אבוא לכאן, פתאום יבין, צריך להביא עכשיו מישהו שיחרוש, צריך להביא עכשיו מישהו שיזבל, שיסקל את האדמה. אז לכן מה עכשיו רוצה לראות? זה נקרא מצוא חפציך, אתה מזמן לעצמך את החפצים שלך. כמו למשל בימינו, אדם עומד יד מגרש מכוניות שהוא מרוחק, לא משהו שליד הכביש, אתה הולך בצד, בקצה העיר, שם מגרש מכוניות עומד ליד. למה אתה מסתכל שם? כי אתה רוצה לראות אם יש איזה רכב, דגם, שהוא מוצא חן בעיניך, מחר אתה רוצה להיכנס לקנות את זה. דברים האלה הם, אז זה נקרא מצוא חפציך. הגמרא מדקדקת, לא כתוב מצוא חפצים, מצוא חפציך, דווקא חפציך אסורים, אבל חפצי שמיים מותרים. מה ששם אומר ראשי, כגון לפסוק צדקה, עושים מגבית, בשמחה לתת, או שאדם רוצה לעשות מצווה כמו לשדך את הילדים שלו, אומר שישדך התינוקות. תינוקות לא הכוונה היא תינוקות בני שנה. תינוקות הכוונה היא בחורים, צעירים, זה נקרא תינוקות. אז חפצי שמיים מותרים. כתוב פסוק עוד ודבר דבר. מה כאן הדבר דבר? מצוא חפציך ודבר דבר. שלא יהיה דיבורך של שבת כמו דיבורך של חול. לא ידבר על נושא עסקים וכיוצא בזה ביום שבת קודש. אבל עוד דבר לומדים מכאן, ודבר דבר. פסוק מזכיר דווקא דיבור אסור. משמע, אבל הרהור. אם אדם חושב על הדברים שלו, הוא צריך לשלם לזה, רוצה לתת לזה, אני אקנה דבר כזה. אז מן הדין, הדבר הזה הרהור מותר. נכון? שכתוב ספתא במחילתא, מביא את זה הטור, מביא את שולחן ערוך, שמידת חסידות, שהאדם לא יהרהר כלל בכל עיני יום חול שלו, לא יהרהר כלל בעסקיו, וכתוב מראש שולחן ערוך, על פי המחילתא, רבותינו. אבל עכשיו כאן גמרא דורשת את עיקר הדין. עיקר הדין, דווקא דיבור אסור, אבל הרהור היות שזה לא ניכר, לכן זה מותר. בישלמה כולהו לחיה, אלא שלא יהיה לך שבת כאילו לך של חול, מה היא? אומרת הגמרא, אמר למעלה כל מיני דברים, הבנו, הכל מובן, הכל יפה, אבל כתוב שלא יהיה לך שבת כאילו לך של חול. מה הילוך המיוחד שיש ביום שבת, מה הילוך המיוחד שיש ביום חול? אומרת הגמרא, כי הד אמר רב הונה אמר רב, ויש אומרים אמר אלה, אמר רבי אבא אמר רב הונה, מה? אם אדם היה מהלך בשבת, הולך בדרך, פגע באמת המים, יש שם תעלה של מים, אם יכול להניח את רגלו הראשונה, קודם אחרי שהוא עקר רגל אחת, הוא יכול להניח אותה בצד השני של אותה שלולית מים, אמת המים, יכול להניח שם בצד השני, ולפני שהוא עוקר את הרגל השנייה, אז ימצא שזה לא כל כך פסיעה גסה מאוד. אז אופן שכזה, הנה כן מותר. ואם לאו, התעלה היא גדולה מאוד, ומלא האדם בעצם צריך לקפוץ, יש שנייה ששתי רגליים באוויר, או אם ככה זה נקרא שאתה ממש פסיעה גסה מאוד, זה אסור לעשות את זה בדבר כזה בשבת. זה הכוונה, לא יוכל שבת, כי יוכל של חול, למרות שבחול אתה עושה את זה בשבת זה אסור. מה המחשה על כך? מתקיף לרבה, איך יהיה לעביד? מה אתה רוצה? אדם שנתקל בתעלה כשל מים ואמצע דרך וחייב, מה יעשה? איך ילך? לקיף? אם האדם הזה יעשה סיבוב, כמה פיש בהילוכה? אז אתה מטריח אותו, שעכשיו יום שבת תעשה טרחה עודה, אדרבה, אתה צריך נוח שבת, לא להטריח אותו. מה תגיד, יעבר, יעבור בתוך המים ולא יקפוץ? אדרבה, יותר גרוע, אז ימנין עם תבסן מנה, מיה, ואתה זכית? באמת הגמרא, האדם הזה, יש חשש בלי שהבונים שלו יתרדבו, מה יעשה? הוא יבוא לשחות אותם אחר כך. באמת הגמרא, אם כן, אלא בהה, כמעט דלה ישר שפיר דמי. אלא ודאי שלא נכון. אם יש לאדם תעלה שמיים ואין לו דרך אחרת, הוא מוכרח לקפוץ מעלה, אפילו שתי רגליו יהיו באוויר, זה מותר. אלא כדבעה מנה רבי, מרבי שמעון ברבי יוסי. אלא ודאי, מה הכוונה שלא ילחש שבת כליחה של חול? קנה כמו שרבי שאל, מה הוא שאל אותו? מה הוא לפסוע פסיעה גסה בשבת? האם מותר לאדם לרוץ ביום שבת? אמר לו רבי שמעון, וכי בחול, מיותר? וכי בחול דבר זה בכלל מותר? שאני אומר, פסיעה גסה נותנת 1-500 מאור עיניו של אדם. מהדר לי בקידושה דבשם ש... שאני אומר, אדרבה, כאשר אדם ביום ש... הולך אפילו ביום חול, הולך ונוזלך פסיעה גסה, אז זה לוקח 1-500 מאור עיניו. וזה לא טוב, זה מזיך לאדם. אומרת הגמרא דרך אף על פיכם, באמת, אם בקידוש של ליל שבת, זה אותו 1-500 חוזר לו. השיעי אומר שכוונה אם אדם לוקח מהיין ושם בעיניו. יש, סליחה, השיעי אומר אם טועה מהיין. יש דעת רטרונית גאון שאומר הכוונה היא שאדם לוקח מהקידוש הזה ושם על גבי עיניו. כך או כך על כל פנים, אומרת הגמרא, אסור אדם סוף, שיעה גסף, הוא יהיה ביום חול. אומרת הגמרא, וזה הכוונה היא, גם אם אדם שביום חול הוא הולך ככה, הוא לא אכפת מאור עיניו, הוא חשוב לו עסקים, הוא ממהר, הוא הולך. הכל פנים, ביום שבת אדם צריך להיזהר, ללכת בנחת, למה? כי אם האדם הולך מהר, נראה כאילו הוא הולך לצורך העסקה, אבל ממש לא מהר. כשאדם הולך בנחת, אז רואים, זה הליכה שבתית. בעם מיני רבי מרבי ישמעאל ורבי יוסי. מה הוא לאכול אדמה בשבת? יש סוג של אדמה שבלח לוחית, ויש כאלה אוהבים את זה, אוכלים את זה, מותר או אסור? האם זה נראה בשביל לאכול את זה לרפואה? אומר לה, הדבר הזה אסור לו. אמר לו, וכי בחול מהותר, שאני אומר, אף בחול אסור, פני שהוא מלכה. הדבר הזה מזיק. אולי באמת זה מועיל לרפואה, לכמה דברים, יכול להיות. אבל, דע לך, הדבר הזה מזיק. לכן אסור לו לעשות את זה אפילו ביום חול. אמר בימי, כל האוכל מעפרה של בבל, כאילו אוכל בשר אבותיו. ויש אומרים, כאילו אוכל שקצים ומסים, תכתיב, וימח את כל היקום וגומר, ואמר, כך מגיע הרשש, ואמר יש לקיש, למה נקרא שמה שנער, שכל מתי בבל, מבול נערו לשם. אמרו, למה נקרא שמה מסלולה, שכל מתי מבול נצטללו לשם. נעצור כאן רגע. גמרא אומרת, שאדם שאוכל, אמרנו עכשיו שאסור לאכול מעפר, מכל עפר, גמרא יותר, אדם שאוכל מעפרה של בבל, זה יותר גרוע. למה יותר גרוע? גמרא כאילו אוכל בשר אבותיו, למה? כי בזמן המבול, הרי המתים נמחו. כאשר נמחו, לאיפה הם הגיעו? הם הגיעו כולן בבל, שנאמר וימח את כל היקום וכולי. ואמר שאמר יש לקיש, למה נקרא שנער, ארץ שנער, כתוב פסוק? מדוע? שכל מתי מבול מכל העולם ננערו והגיעו לשם, כי זה מקום נמוך, כל ירד לשם. ביחד אמר, למה נקרא שמה מצולה? שכל מתי מבול נצטללו לשם. אז אם כן ממילא רואים מכאן שוודאי שאסור לאדם לקחת את העפר שמבבל. יש פסוק בזכריה, ראיתי הלילה והנה איש רוכב על סוס אדום, הוא עומד בין הסים אשר במצולה, ואחריו סים אדומים שרוכים ולבנים. שם מדובר שם לגבי בבל, הפסוק קורא לזה בשם מצולה. לגבי שנער כתוב פסוק, ותהי ראשית מכתוב בבל, וערך ועקד וחנה בארץ שנער, זה פסוק בפרשת בראשית פרשת נוח, חמש בראשית פרשת נוח. אם כן אומרת הגמרא, זה גרוע ביותר לאכול מהעפר של בבל. מסביב הגמרא, ולא רק זה, אלא שאומרים כאילו אוכל שקצים ורמסים. שאת הגמרא, והוודאי יתמחויה יתמחי, אמרי כיוון דמלכי גז רובי רבנן, דהו גברה דאכל גרגישתה, ואכל תחלה וקד חולה, תחלה בליבה ומית. אומרת הגמרא, יש אומרים גם כי נחשב כאילו אוכל שקצים ורמסים. שאת הגמרא, למה? הרי בוודאי הם נמחו שמה. הם לא נפחו לעפר שתגיד אוכל שקצים ומסים, כלומר אוכל בשר המתים, נחשב כמו שקצים ומסים, לא נכון? הם נמחו, אבל הם לא נפחו לעפר. אומר להם, אדם אוכל עפר שבבל, זה לא עד כדי כך שכאילו אוכל מה שקצים ומסים, אלא אומרת הגמרא, לא ככה. חכמים החשיבו את זה כאילו אוכל שקצים ומסים. למה החיים החמירו בדבר שיחשב לו עוון כאילו אוכל שקצים ומסים? בגלל שאדם שאוכל מהעפר הזה, זה מזיק לאדם. מדוע זה מזיק? אומרת הגמרא, הנה מעשה. יהיה אחד שאכל גרגישתה, זה אדמה, אכל אותה, וגם אכל שחלים. השחלים האלה, היות שהעפר לא יצא ממנו, כל אחד יודע שאפילו בצנרת שבבניין, אם חול נכנס בתוכה, זה עושה סתימות. למה? כי אם זה נייר או דברים אחרים, הם זורמים והם הולכים. על עומת זה, עפר שיורד בצנרת הוא כבד, והוא לא יוצא משם. אדם הזה בלע חול גרגישתה, חמיקה בלע שחלים, השחלים נכנסו בתוך אותה אדמה שאותו אדם בלע הרבה ממנה, ומה הם עשו? הם פשוט צמחו שם. צמח שם פתאום, צמח בתוך המעיים שלו, ונקב את הלב שלו, ומת. לכן אמרו חכמים שיחשב כמו אחרי שקצור מסים, שילכה על כך ויזהר האדם שלו, השלום יאכל מדברים כאלו וינזק. כתוב פסוק ברות, ורחץ וסחת ושם סמלותייך. אומרת גמרא, ודאי, מה חשבת, רחץ וסחת מה? בוודאי שתלבש בגדים, מה זה צריך להגיד לו, ושם סמלותייך? אמר בלעזר, הכוונה סמלותייך, סמלותייך הן יוחדות. אלו בגדים של שבת, זה קשור לסוגיה שדיברנו מקודם, שבגדים שבת צריכים להיות נעים יותר. אומרת גמרא, כתוב פסוק, תן לחכם ויחכם עוד. כלומר, חכם, למרות שאמרת לו איזו הוראה מסוימת, הוא לא מרובע, אלא הוא חושב, אפילו שאמרת לו, לא מתחיל לחשוב איך צריך לעשות את זה בצורה הטובה ביותר, גם לא אמרת לו את כל הפרטים. מת הגמרא, אמר בלעזר, על מי נאמר הפסוק הזה? רות המואביה ושמואל הרמתי. רות, מה רואים את זה? שאילו נעמי חמותה מה אמרה לה, ורחץ וסחת, ושם צריך לשים לותייך עלייך, כלומר ככה מתלבשת, ואחר כך וירדת הגורן, משמע שאחר כך מתלבשת ומתבשמת, אז את יורדת לגורן. ואילו בידה, מה כתוב פעם שהיא עשתה? כתוב התרד הגורן, ואחר כך כתוב, ואתה עצור ככל שצוות חמותה, מה זה ככל שצוות חמותה? שם בגורן חיפשה פינה, ושם התלבשה, ושם היסחה את עצמה. למה? כדי שאם הייתה הולך בדרך, שהיא פתאום ביום חול מלובשת בגדים נעים, פתאום היא מבוסמת, יבואו להגיד חס שלום שהיא אישה לא טובה, אישה מקולקלת. שמואל, איפה מצינו בו גם כן את הדבר הזה? דילו עליך, אמר לה, שכב והיה אם יקרא אליך, ואמרת, דבר השם כשומע עבדיך. ואילו בידי כתיב, ויבוא השם ויתעשה, ויקרא כפעם פעם שמואל שמואל, ויאמר שמואל דבר כשומע עבדיך, ולא אמר דבר השם. אומרת הגמרא, שמואל הנביא, כאשר הוא היה שם שוכב בבית השם, והוא שוכב שם יד עלי, פתאום שמע שמואל, הוא היה בטוח מי קורא לו, עלי הכהן, אז הוא ניגש אליו, ואומר לו, כן, מה אדוני רוצה? אז הוא אומר, לא קראתי לך, חזר לישון, עוד פעם אמר לו, שמע שמואל, הבין שעלי קורא לו, וגש אמר, כן, מה אתה רוצה? הבין עלי ששמואל פשוט שומע כל נבואה, היות שהוא עדיין לא יודע מה זה נבואה, לכן הוא מבין שהקריאה הזאת היא קריאה של הקדוש ברוך הוא שקורא לו. אז אמר לו, תשמע, כשיבוא לך פעם שלישית, תבוא לך עוד פעם קריאה, אז אתה תגיד, דבר השם כי שומע עבדיך. ואז תתחיל הנבואה לדבר איתך. אבל שמואל, מה עשה? הוא עדיין חשש, מי אמר שבאמת זה נבואה? אולי זה דמיון. כשהוא הגיע עוד פעם שקרא לו שמואל שמואל, מה כתוב? אמר, דבר כי שומע עבדיך. הוא לא אמר, דבר השם, כי מזר שלא תשיש שמיים, כי הולך השלום זה לבטלה. משיך ברות, שם כתוב, ותלך ותבוא, תלך את בשדה. אמר בלעזר, שהלכה ובת, הלכה ובת, עד שמצאה בני אדם הוגנים. מה זה ותלך ותבוא, תלך את בשדה? היא לא אשר מצאה מקום ששאר להרוויח כסף, אפשר לקט, לקטה. למה עשתה הלכה וחזרה? עד שמצאה שבאמת שם אנשים כמו שצריך, ואלה באמת אנשים שהם צנועים, והם לא מתערבבים וכו', רק אז ילכה איתם. ויאמר בועז לנערו הניצב על קוצרים, למי הנערה הזאת? שאת הגמרא, וכי דרכו של בועז שלו בנערה, וכי דרכו לשאול כמה שהוא רואה נערות, מי זה נערה, מי נערה, אם ככה, סימן חס שלום שהוא לא שומר את העיניו, ככה מפרש ראשי, אז זה ייתכן. אז מכן מדוע? ודאי שהוא לא דרכו לשאול. כן, מה קרה הפעם שאל? אמר בלעזר, דבר חוכמה ראה בה, שני שיבולים לכתה, שלושה שיבולים לא לכתה. אומרת הגמרא, ראה בה דבר חוכמה, אם זה שתי שיבולים מותר לכת, כי ההלכה ככה קובעת, ההלכה קובעת שכאשר יש שני שיבולים, אז אם זה נפל מהמגל של הקוצר, מותר לקט, שלושה אסור לקט. ככה הייתה עושה. אז הוא אמר, יפה, זאת אחת חכמה וחייה בתורה. אז לכן הוא שאל, למי הנערה הזאת? הבית חדש כאן כותב דבר מדהים. ומה כאן דבר חוכמה? דבר הלכה. מי זה מקור גמר סך נידה? שהלכה זה נקרא חוכמה. מי זה נקרא חכם? מי שיודע תורה, זה נקרא חכם. הוא צריך שחכם, שהוא מפולפל, יודע לעשות כל מיני התחכמויות, לא, זה נקרא חוכמה. נמשיך, אומרת הגמרא, מניתה טענה דבר צניעות ראה בה. מה יש? ראה אותם עם עומדות, כלומר, יש מצווה של לקט, יש מצווה של שכחה. לפעמים הקוצר שוכח לקצור איזה קמה, איזה אגודת שיבולים, הוא לא קצר אותה, עבר מאחריה. אז מה הדין? זה נקרא שכחה. יש גם כן אדם שכח אגודה, שכח לאסוף אותה, אחרי שקצר אותה. זה גם כן נקרא שכחה. אז אם עומדות ראה איזה אגודה כזה שהקוצר לא קצר אותה, ואם עדיין הקמה עומדת, אז מותר לקח אותה. אז איך היא לקח אותה? כשהיא עומדת, מעומד. ואילו כאלה שיבולים שנפלו, איך אתם לקחת אותם? לא כשהיא בעמידה ורק מתכופפת. כי אז השלום לפעמים מתגלה חלק מהגוף. אלא מה עשתה הייתה מיושב. וככה כוחה צריך למד את שתו ואת בניו. לפעמים יש משהו נופל, צריך להיזהר. לפעמים החוצה מתרוממת, לפעמים החצאית רוממת, צריך להיזהר מיושב, מיושב, מיושב. וכל תדבקים נערותיי, וכי דרכו של רות, שבועז לדבק עם הנשים, אבל עזר כיוון דחזה ותשק עורפה לחמותה, ורות דווקא בה, אמר שרי לי דבוכה בה. אומרת הגמרא, איך הוא אומר לה, ואת תדבקין נערותיי? מילה תדבקין, זה מילה לא כל כך צנועה. כתוב בפסוק, ודבק איש באשתו. אבל לומר שאדם יאמר לי לאישה, תדבקין עם נערותיי, זה מילה לא מוצלחת. אז איך הוא אמר דבר כזה? זאת אומרת, הגמרא, הפרש המערשה, את הגמרא כאן, שנזרקה בבועז רוח הקודש, ואמר את המילה, תדבקי נערותיי, למה? להגיד לנו שזה שכר. מדוע זכתה ידבק בכך? מפני שנאמר עליה ורות דווקא בה. תמורה הדבר הזה, היא זכתה באמת ידבק בעם ישראל. ויאמר לה בועז לעת האוכל, גושי הלום. אמר בלעזר, רמז רמז לה, כלומר נפל בו רוח נבואה, הוא לא כיוון לזה, אבל רמוז רוח נבואה, שיפול בתוכו מה? למה אמר לה גושי הלום, מילת הלום? לומר לה מהשמיים רמזו, עתידה מלכות בית דוד לצאת ממך, דכתיב בהלום, גם מלכות דוד כתוב הלום שנאמר, ויבוא המלך דוד וישב לפני השם, ויאמר מי אנוכי השם אלוקים, ומי ביתי כי הבאתני עד הלום. הלאה, ותבעת ביתך בחומץ, אומר לה בועז לרות. אומרת הגמרא, אמר בלעזר, למה דווקא בחומץ? צריכים שהפועלים אוכלים בחומץ. אלא מכאן שהחומץ יפה לשרב. זה גורם לאדם שהוא חם, אז זה מונע ממנו את הצימון. ושם רחמני אמר, רמז רמז לה. למה החומץ עתיד עתיד בן לצאת ממנה שמעשיו קשין כחומץ. ומי זה? מנשה. ותשב מצד הקוצרים, אמר בלעזר, מצד הקוצרים, משמע שהקוצרים הפרידו בינו לבינה, ולא בתוך הקוצרים. למה? רמז רמז לה, שוב פעם, זה לא שתכוון לזה, אלא כל זה מהשעים עשו, וזה נכתב פסוק כדי שאנחנו נדע, שעתידה מלכות בית דוד שתתחלק, לכן הוא מצד אחד, הילדים שלו, שעתידים להיוולד ממנו וממנה, הם יתחלקו לשתיים, כמו שעכשיו היא בצד אחד, והוא בצד שני, ככה גם כן, הילדים שלהם יהיו חצי מכאן, חצי מכאן, עתידה מלכות בית דוד שיתחלק. והמלכות בית דוד יתחלק, כי יש בית דוד לבד ויש מלכות ישראל לבד. ויצבות לה קלי ותאכל, אמר בלעזר, ותאכל בימי דוד, זה בא לרמוז על מה שיהיה לעתיד לבוא, ותאכל בימי דוד, ותשבע בימי שלמה, ותותר מחזקיהו, שכולל היו תקופות שעם ישראל היה עשיר מאוד. ויקדי אמרי, ותאכל בימי דוד ובימי שלמה, ותשבע בימי חזקיה, ותותר בימי רבי, דאמר מור, אהוריה, השומר הסושים של רבי היה יותר עשור משיעור מלכה מהמלך פרס. כלומר, ככה רבי היה עשיר גדול, עד שכל העבדים שלו אפילו היו עשירים. מתניתה טענה, ותאכל בעולם הזה, ותשבע לעולם הבא. ותשבע, כן, ותשבע לימות המשיח, ותותר לעתיד לבוא. כתוב לגבי סנחריב, כאשר באו לשם, הביא את כל הסחרים אליך שור, הביא לשם את כל העבדים שלו, והקדוש ברוך הוא בא להם שם בליל הסדר, הם רצו לכבוש את ירושלים, וכתוב שם בנביא שכולם הקדוש ברוך הוא הרג אותם. אז בנבואה שבישעיה הוא אומר שם פסוק נפלא, הוא אומר שם פסוק היה ככה, ותחת כבודו יקד יקוד כי קוד אש. מה זה? זה מדבר על החיילים שלו שכולם יישרפו. אבל איך יישרפו? אמר רבי יוחנן, ותחת כבודו, ולא כבודו ממש. כבודו, רבי יוחנן מסביר, זה הבגדים. כמו שאמר למעלה, מנה מחבדודה. אז תחת כבודו, תחת הבגדים, אז מה יקרה שמה? אז יקד יקודש. כלומר, הגוף שלהם נשרף. כל הגוף נשרף. אבל רק תחת כבודו. אבל כבודו ממש, דהיינו, הבגד שלהם, לא קרה לזה כלום. ואילו, מת הגמרא, זה רבי יוחנן התעמד, רבי יוחנן קרא מנה מחבדודה. רבי אלעזר אומר לו, תחת כוונה היא החליפין שלו, התמורה שלו. תחת כבודו, כלומר, תחת כבודו ממש, כלומר, הגוף שלהם נשרף. מה פרושים לה? תחת, כוונה היא החליפין, התמורה של, 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 של הבגד, של הגוף שלו, כבודו זה כבודו ממש, כלומר, הגוף, גוף נקרא כבודו. תחת הגוף שלו, מה נהיה שם? עפר ואפר. רבי שמואל בר נחמני, מצד אחד מפרש מילה תחת, כמו רבי יוחנן, שכאן מתחת, יש למעלה ויש למטה, מתחת לזה. ולצד שהוא מפרש מידת כבודו כמו רבי אלעזר, דהיינו שזה מדבר על הגוף עצמו ולא על הבגדים כמו שאמר רבי יוחנן. לפי זה הוא אומר, מה קרה? מתחת לגוף, מתחת לגוף, מדיינו מתחת לכבודו זה גוף, מתחת לגוף, מה יש מתחת לגוף? כוונה נשמה. מה זה אומר? תחת כבודו, כוונה כשריפת בני אהרון. מה יש מתחת לגוף? מה יש בתוך, פנימה, בתוך הגוף? זה הנשמה. הנשמה שלהם רק נשרפה, כמו בני אהרון, שהגוף היה קיים, רק הנשמה נשרפה. ברוך אני לעולם, אמן ואמן.